השיעור ליום שני לפרשת בער בחוקותיי.
פרק כ"ה פסוק י"ט. פסוק אומר, ונתנה הארץ פריה ואכלתם לשובע וישבתם לבטח עליה. אומר רש"י, ונתנה הארץ וגומר וישבתם לבטח עליה. אז רש"י קודם כל מסביר לנו את המשפט וישבתם לבטח עליה שכתוב בפסוק, ורק לאחר מכן הוא יסביר לנו את מה שכתוב בפסוק ואכלתם לשובע. למרות שסדר הדברים בפסוק הוא שונה, הרש"י מסביר קודם את זה. מדוע? כי למדנו בשיעור של אתמול, הפסוק האחרון של השיעור של אתמול גם כן סיים במילים וישבתם על הארץ לבטח, ופה בפסוק יט כתוב עוד פעם אותו דבר, וישבתם לבטח עליה. אז מה ההבדל בין מה שנאמר בפסוק י"ח למה שנאמר עכשיו בפסוק י"ט? בפסוק י"ח רש"י הרי הסביר שמה הפירוש וישבתם על הארץ לבטח, שלא נגלה חלילה מהארץ. פסוק הזה מדגיש רש"י מה המיוחד פה. אומר רש"י, ונתנה הארץ וגומר וישבתם לבטח עליה, שלא תדאגו משנת בצורת. פה מדובר על ברכה נוספת, שגם כשנהיה בארץ שלא יהיה עניין של שנת בצורת. אכלתם לשובע, מה הכוונה ואכלתם לשובע? לכאורה קשה פה לרש"י שהמשפט הזה לכאורה הוא מיותר. מדוע? מכיוון שכתוב ונתנה הארץ פריה, אז ברור שאם הארץ תיתן פריה, אז ברור שבאכלתם לשובע יהיה לנו מספיק. מה התורה צריכה להדגיש את ואכלתם לשובע? אומר רש"י שפה יש ברכה מיוחדת, אף בתוך המעיים תהי בו ברכה. זאת אומרת, לא רק שיהיה לנו מבחינת הכמות יהיה לנו את היכולת לאכול, אלא שיהיה בזה גם ברכה אחרי האכילה. סוג חף, חי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית, הן לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו. מכיוון שאמרנו הרי שבשנת שמיטה אסור לעבוד, נשאלת השאלה מה נאכל. אומר רש"י, ולא נאסוף, מה הכוונה ולא נאסוף שנאמר פה? ולא נאסוף אל הבית. מה זאת אומרת? אנחנו לא נוכל לאסוף, להכניס אותו לבית בשביל לשמור אותו באוצרות לאורך זמן, כי הרי למדנו שמותר לבן אדם לאכול בשנת שמיטה רק כמו שמותר גם כן לעניים. כמה זמן מותר לך להחזיק את זה בבית? למדנו אתמול כמה זמן שיש לחיה בשדה מותר לך להשאיר בבית, אבל להכניס אותו לקיום, להקפיא את זה או לשימור, זה אסור לך. אז נשאלת השאלה, מאיפה יהיה לנו מה לאכול? על איזה תבואה יכולה לבוא הטענה של האדם שהוא אומר ולא נאסוף את תבואתנו? אומר רש"י, לכאורה המילים ולא נאסוף את תבואתנו מיותרים. מדוע? כי אם אומרים לא נזרע, אז אם לא תזרע אז ברור שלא יהיה לך מה לאסוף. אז מה התורה צריכה להגיד לא נזרע? ומוסיפה שלא רק שלא נזרע אלא גם לא נאסוף. פירושו שרה ולא נאסוף זה משהו שהוא לא כלול בלא נזרע. אז מה הכוונה? אומר רש"י, כגון יין ופירות האילן. זה היין שאתה לא זרעת עכשיו, לכאורה זה לא מהזריעה של עכשיו, הפירות האילן. אותו דבר הוא ספיחים הבאים מעליהם, אותו דבר הספיחים שאדם צמח לו בלי זריעה, כמו שכבר למדנו מה זה ספיח, מה שנפל מהקציר. זאת אומרת שגם את זה יהיה אסור לך לאסוף, למרות שאתה לא זרעת את זה. אז זה נשאלת השאלה, אז מה נאכל? בא פסוק כ"א ועונה לנו על זה תשובה, וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית ועשת את התבואה לשלוש השנים. אומר רש"י שיהיה כזו ברכה בשנה השישית שהיא תספיק לשלוש שנים. איזה שלוש שנים יש לנו פה? מה הצורך של שלוש שנים? אומר עושה רש"י את החשבון ואומר ככה, אומר רש"י לשלוש השנים הכוונה זה לא שלוש שנים שלימות, זה בעצם שתי שנים, אבל מכיוון ששתי השנים יש להם קצת מהשישית, את כל השביעית וקצת מהשמינית, זה נחשב לשלוש שנים, ורש"י עושה את החשבון. שלוש השנים, אומר רש"י, לקצת השישית מניסן ועד ראש השנה. מניסן של השישית ועד ראש השנה, שזה עדיין בשנה השישית יהיה לך ברכה כזו שתוכל לקצור שפע הרבה יותר מהרגיל, שיספיק לך לשנה הבאה. ולשביעית זה יספיק לך, אם כך זה יספיק כבר גם לשנה השנייה. ולשמינית זה יספיק אפילו לשמינית, שמה? שיזרעו בשמינית במר חשוון ויקצרו בניסן. אז יהיה שפע רב, זאת אומרת אפילו שמדובר על שנתיים כמו שאמרנו, אז זה נחשב לשלוש שנים. סוג כ"ב, וזרעתם את השנה השמינית ואכלתם מן התבואה ישן עד השנה התשיעית, עד בו תבואתה תאכלו ישן. הסביר רש"י מה הכוונה כאן, מה זה עד השנה התשיעית? אמרנו הרי קודם של השנה השמינית מה קורה אז? זורים בשמינית בחודש, בתחילה בחשוון, ובניסן כבר קוצרים. אבל זה לא מחויב. אם יצטרכו מהר לקצור בניסן של השמינית ולאכול כבר את היבול של השנה השמינית, זה כבר מצב לא מספיק טוב, כי היא מראה שיש דוחק. אומרת לנו הפסוק הבא, פסוק חוב ב', שיהיה כזה שפע מהשנה השישית, שגם מה שזרעת בשמינית ולא תצטרך עדיין לאכול אותה, עדיין אתה תאכל מהיבול של השישית עד שייכנס לך התשיעית. זה מה שרש"י עושה חשבון. עד חג הסוכות של תשיעית, שהוא עת בו תבואתה של שמינית לתוך הבית. הרי הקיצור, הקצירה, אמנם הקצירה היא בניסן, אבל בניסן קוצרים ועדיין לא מכניסים הביתה, זה נשאר בשדה. ומתי זה חג האסיף? בסוכות. זאת אומרת שבעיקרון עד שנכנסת סוכות של התשיעית, אז עדיין אין בדרך כלל תקופת האסיף. אומרת לנו התורה שבאמת לא תצטרך עדיין לאסוף הביתה מהצמיחה של השמינית, כי עדיין נשאר לך יבול של השישית, שכל ימות הקיץ היו בשדה בגרנות. בשנה השמינית, כל תקופת הקיץ, מה שצמח בשמינית, אתה תשאיר את זה בשדה, בגורן, בערמות, ובתשרי הוא עת האסיף לבית. שהגיע חודש תשרי של התשיעית, אז הרי אוספים הביתה. זאת אומרת שעד השנה התשיעית, עד בו תבואתה, תאכלו ישן, תאכלו מהשנה
השישית.
ופעמים שהייתה צריכה לעשות לארבע שנים, לפעמים הברכה הייתה צריכה להימשך שנה נוספת. מתי זה? מתי שיש לנו שנתיים שמיטה של השמיטה השביעית ויובל אחר כך, יש לנו שנתיים שלא עובדים, אז בשישית צריך לעזור לשישית, לשמינית, לתשיעית ועד העשירית. זה מה שעושה חשבון, מתי זה לארבע שנים? בשישית שלפני השמיטה השביעית, בשנה השישית של השנה השמיטה השביעית, זאת אומרת שאתה מגיע לפני היובל, שאין בטלים מעבודת קרקע שתי שנים רצופות, שאז בשנתיים הרי לא עובדים, השביעית והיובל, אז יצטרכו יותר. ומקרא זה, מה שנאמר פה בפסוק חב, נאמר בשאר השמיטות כולן. פה מדובר על סטנדרט, על שמיטה רגילה, ואז רק שנה אחת לא עובדים, אבל תדע לך שמתי ששנתיים לא עובדים, אז זה הרבה יותר.
גם תחילת החמישית.
פסוק חב ג', לארץ לא תמחר לצמיתות, כי לי הארץ, כי גרים ותושבים אתם ממדי. הרי למדנו הרי כבר בשיעור של הימים הקודמים, שמגיע שנת יובל, אז השדות חוזרים כולם לבעליהם. אומרת לנו פה התורה את אותו דבר עוד הפעם, אבל פה מוסיפה התורה את הפסוק כדי לומר שיש איסור של לאו אם מי שקנה את השדה ולא רוצה לשחרר אותה ולהחזיר אותה לבעליהם ביובל, הוא עובר על האיסור הזה. זה מה שרש"י אומר, והארץ לא תימכר. מה הפסוק הזה רוצה להדגיש לנו? ליתן לאו על חזרת שדות לבעלים ביובל, שלא יהיה הלוקח כובשה, שמי שקנה את השדה לא יכבוש אותה אצלו, אלא הוא חייב לשחרר אותה לאדון. לצמיתות, שהארץ לא תימכר לצמיתות, מה הכוונה של המילה לצמיתות? לפסיקה. לצמיתות זה כאילו אני חותך, זאת אומרת למחירה פסוקה עולמית. אז שהארץ לא תימחר לצמיתות לנצח, כי לי הארץ, מה התורה מוסיפה במשפט הזה? אל תירא אינך בא, שלא יהיה לך קושי פסיכולוגי. מה זאת אומרת אני אחזיר חזרה את השדה שאני שילמתי וקניתי? הוא שאינה שלך, זה לא שלך, כי לי הארץ שייך לקדוש ברוך הוא. אז הוא מצווה עליך שמגיע זמן מסוים, אתה משחרר את זה חזרה. פסוק חב דלת, ובכל ארץ אחוזתכם גאולה תיתנו לארץ. מה הפסוק הזה אומר? אומר רש"י, לכאורה את הנקודה הזו כבר למדנו, שיש עניין להחזיר את הארץ. מה עוד הפעם? אומר רש"י, לפי הפשט יש כאן תוספת בפסוק חב דלת שלא היה לנו קודם, כי עד עכשיו דיברנו על שדות. קונה שדה, תחזיר את השדה. אומר רש"י, בכל ארץ אחוזתכם, לרבות בתים, לא רק בשדות יש את ההלכה של יובל, אלא גם בבית, ועבד עברי, גם עבד עברי יש לו את אותו הלכה, שמה? שעבד עברי יכולים, גם נראה בהמשך, הקרובים לגול אותו אם אין לו ממון, נראה את זה עוד מעט בפסוק חפי הבא. ודבר זה מפורש בקידושין מפרק ראשון, ולפי פשוטו סמוך לפרשה שלאחריו. לפי פשוטו, פסוק חף ד' זה בעצם הקדמה לשיעור של פסוק חף ה'. מדוע? מה כתוב בפסוק חף ה'? שם מדובר שאדם יכול במקרים מסוימים לגול את מה שהוא מחר. מחרתי אדמה, מחרתי בית, אם אני רוצה, יש לי עכשיו כסף, קודם לא היה לי, מחרתי כי הייתי בדוחק, עכשיו קיבלתי כסף, אני רוצה לגול. אז יש מצווה כזו שהקונה לא יכול לעכב, אלא יש לך לאפשר לו לשלם לך את ההפרש ולגול חזרה את הקרקע שלו. זה מה שכתוב בפרשה של אחריו. אז אם כך יוצא שפסוק חף ד' הוא בעצם הקדמה לחפי. מה שכתוב בחף ד' שגאולה תיתנו לארץ, זה הקדמה לחפי. תדע לך שפסוק חפי נלמד שלפעמים יש מצב של הוא מחר, אז תדע לך שמקדימים עוד לפני המחירה ואומרים לך, תדע לך שמוצבה לך לאפשר לו את השחרור הזה. כמו שרשי אומר הלאה, שהמוכר אחוזתו רשאי לגואלה לאחר שתי שנים. אחרי שנתיים מינימום, איפה אנחנו יודעים שנתיים? זה כבר למדנו בשיעורים קודמים, שבפרק חפי פסוק תצבב היה כתוב במספר שני תבואות עם קורלך. אז שם הרשי אמר שרבותינו למדו שמינימום שנתיים הקונה, שקונה שדה, מינימום שנתיים צריך שזה יישאר אצלו. אל תשחרר את זה לפני שנתיים, זה המינימום שתשאיר אצלו. כן. אבל אחרי שנתיים, שהמוכר אחוזתו רשאי לגואלה לאחר שתי שנים, או הוא, אם יש לו עכשיו רווחה כלכלית מחודשת, הוא יכול לגאול, או קרובו, ואין הלוקח יכול לעכב. מאיפה יודעים שהלוקח לא יכול לעכב? זה אומר לנו פסוק חף ד', גאולה תתנו לארץ. כי ימוך אחיך, הוא מחר מאחוזתו, ובא גואלו הקרוב אליו, וגאל את ממכר אחיו. מה אומר לנו, מה אומרת לנו פה התורה? שאם אדם מוכר את הקרקע שלו, אז אם אין לו אפשרות לגאול את זה, יכול אחד מהקרובים שלו לשלם בשביל להחזיר ולשחרר את האדמה. אומר רש"י, כי ימוך אחיך ומחר, מלמד שאין אדם רשאי למכור שדהו אלא מחמת דוח הקוני. התורה אומרת לנו קודם כל, כי ימוך אחיך ומחר. אל תמכור את הקרקע אלא אם כן שהגעת למצב שאתה ממש בדוחק ואין לך יכולת, אבל אם יש יכולת לא מוכרים קרקע. וגם כשאתה מוכר קרקע, אומרת לך התורה, הוא מחר, כשאתה מוכר 100%, מה זה 100%? אומר רש"י, ולא כולה, אל תמכור הכל, תשאיר לעצמך איזה אחוזה. לימדה תורה דרך ארץ שישייר שדה לעצמו. אתה מוכר, גם אם אתה נמצא בדוחק ואין לך פרנסה ואתה חייב למכור, תשאיר לעצמך, תצמצם כמה שאתה יכול ותשאיר לעצמך איזשהו חלק שדה. וגאל את ממכר אחי ואין הלוקח יכול לעכב. אומרת כאן התורה לא נותנת חיוב לקרוב משפחה שהוא חייב לגאול את השדה שהקרוב שלו מחר. וכאן התורה אומרת, מתי שהקרוב משפחה מחליט מיוזמתו שהוא רוצה לגאול את השדה, יש מצווה לקונה שהוא לא יעכב. תן לו אפשרות להחזיר לך כסף ולהחזיר לו את השדה או את הבית שקנית. פסוק חבב, ואיש כי לא יהיה לו גואל והשיגה ידו ומצא כדי גאולתו. אם הוא במצב שאין לו גואל, אין לו אף קרוב משפחה שיכול לגאול בשבילו את הקרקע, אומר רש"י, ואיש כי לא יהיה לו גואל, וכי יש לך אדם בישראל שאין לו גואלים? מה זאת אומרת? יכול להיות מצב של אדם שאין לו קרוב משפחה, תמיד יכול להיות שיהיה לו בן, יהיה לו בת, יהיה לו אח, יהיה לו דוד, יהיה לו איזשהו קרוב משפחה, תלך אחורה, עד יעקב אבינו, אחורה, תמצא לו איזשהו קרוב משפחה. שיהיה לו גואל. מה פרוש ואיש כי לא יהיה לו גואל? יכול להיות מצב שלא יהיה לו גואל? אלא התורה אומרת לא שלא יהיה לו גואל, גואל יהיה לו.
כסף.
אלא גואל שהוא יוכל לגאול ממקרו. אם לא יהיה לו כזה קרוב משפחה שיש לו יכולת לרכוש את הקרקע חזרה. כאן צריך לקד הערה קטנה, הרבה פעמים שכתוב בתורה המשפט הזה, אדם שלא יהיה לו גואל, ושואלים את השאלה, רגע, מה יכול להיות מישהו שלא יהיה לו גואל? התשובה בדרך כלל, כן, יש מישהו שיכול להיות שאין לו גואל, אין לו קרוב משפחה. איך יכול להיות מישהו שאין לו קרוב משפחה בכלל? גר. גר שהתגייר, אין לו קרוב משפחה. למה פה לא עונים תשובה כזו? הנה, יש לי גר. כי גר לא יכול למכור מאחוזתו, כי גירים אין להם נחלה בארץ. אז חייב להיות שמדובר כאן, חייב להיות מישהו שהוא לא גר, כי יש לו אחוזה. אז אי אפשר לנו את התשובה הזו שהוא גר. אז לכן חייבים להגיד שמה הפירוש אין לו גואל, לא שאין לו במציאות קרוב משפחה, כי זה לא יכול להיות דבר כזה, אלא הפירוש הוא שאין לו מישהו שיש לו יכול. פסוק חף זין, וחישב את שני ממכרו, והשיב את העודף לאיש אשר מכר לו, ושב לאחוזתו. מה הפירוש? אתה רוצה לגאול את הקרקע, תעשה חשבון כמה היית, כמה מכרו לך, ותחזיר את ההפרש. רש"י עושה את זה באריכות החשבון, חשבון פשוט. וחישב את שני ממכרו, כמה שנים היו עד היובל, כך וכך. ובכמה מכרתי עליך, וכך וכך. עתיד היית להחזירה ביובל. נמצאת הקונה מספר התבואות כפי חשבון של כל שנה. אכלת אותה 3 שנים או 4, עוצד מהן מן החשבון, וטול את השאר. וזהו, והשיב את העודף בדמי המקח על האכילה. והשיב את העודף בדמי המקח על האכילה, זאת אומרת הוא מחזיר את העודף במחיר על האכילה שאכלה, ויתנם ללוקח, יחזיר לו כמה כסף הוא בעצם משתמש. למי הוא ייתן את זה? לאיש אשר מכר לו, המוכר הזה שבא לגואלה. אז מי שבא לגול נותן לו את הכסף לאיש אשר מכר לו, לקונה. זאת אומרת פסוק חפתת, פסוק חפחת, ואם לא מצא ידו די אשיב לו, והיה ממכרו ביד הקונה אותו עד שנת היובל, ויצא ביובל ושב לאחוזתו. נהרה של הפסוק האחרון, די אשיב לו, מכאן שאינו גואל החצאין. זאת אומרת, הוא לא יכול לבוא ולהגיד, טוב, אני רוצה לגאול אותו, אין לי מספיק כסף לגאול אותו 100%, אז בואו נגאול אותו, נקרב את הזמן, אין. או הכל, או כלום.
אם אין לו,
אז שיהיה לסוף. עד שנת היובל, מה הכוונה עד שנת היובל? שלא ייכנס לתוך אותה שנה כלום. מגיע שנת היובל, אז עוד לפני שהיובל נכנס, כבר צריך שהשדה תחזור חזרה לבעל הבית, שהיובל משמט בתחילתו. היובל משחרר את הקרקעות, ומחזיר אותם חזרה לבעליהם מתחילתו, זאת אומרת מתחילה, ולא נכנס לתוכו שום דבר.